אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם, נדבר על המעלות והחיוניות של השמחה, ומזה נתעורר לחפש, לבקש, להתפלל ולהשתדל, להשיג את השמחה בכל מאמץ שידרש. דבר פשוט הוא שכל אחד רוצה להיות מקורב למלכות, כיוון שמלך יש לו את היכולות בהרבה תחומים, וכל אחד רוצה להיות מקורב למלך, שישפיע עליו לטובה מהיכולות שלו. וכל זה למרות שמלך בשר ודם, היכולות שלו הן מוגבלות, ורק בתחומים מסוימים כמו להעניק מהאוצר שלו לאדם שמקורב אליו, או להעניק לו משרה חשובה וכדומה. אבל מלך בשר ודם אינו יכול להשפיע רפואה למשל, לא לעצמו ולא לאחרים, וחייו הם מוגבלים. וגם מלכותו לא תמיד תיקון לעד. אבל למרות כל זאת, למרות כל המגבלות שלו, כולם רוצים להיות קרובים למלך. ולפי זה נשאלת שאלה גדולה מאוד. מדוע לא כולם מתקרבים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אשר הוא אדון הכל בעבר, בהווה ובעתיד. ויש לו את כל היכולות בכל התחומים. ולא ייווצר ממנו שום מזימה. ואין שום תחום שאין לו את היכולת לעזור בו ולהושיע. הרי הוא מהווה את הכל, הוא מחיה את הכל, הוא בורא את הכל. הוא יכול לעזור בכל התחומים, ברפואה, ברוחניות, להשפיע מטובו, מתנות רוחניות לאדם. הוא בידו לרפות חולים ולהחיות מתים, להחכים טיפשים. זה בעצם שאלה גדולה, אז אם כך, למה לא כולם מתקרבים למלך מלכי המלכים? כאשר בעצם הוא בעל היכולת ולא יש את כל היכולות שבעולם ולא לאף אחד אחר. על השאלה הזאת עונה רבי נחמן בספרו הקדוש לקוטי המורן תורה י' בחלק שני. הוא אומר מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם משוב הדעת ואינם מיישבים את עצמם. והעיקר הוא להשתדל ליישב דעתו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. אין התאוות הנכנסות לגוף ואין תאוות שחוץ לגוף כמו כבוד וכיוצא בזה. ואז בוודאי ישוב אל השם. כלומר מי שיהיה לו יישוב הדעת הוא מבטיח שהוא ודאי יתקרב וישוב אל השם. אז איך זוכים ליישוב הדעת? אז זה ממשיך ואומר ועיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה. כי על ידי השמחה יוכל להנהיג את המוח כרצונו, וליישב דעתו, לחשוב על תכליתו הנצחי, כי שמחה היא עולם החירות. ועל כן, כשמקשר שמחה לדעתו, אזי דעתו בחירות, ואינו בגלות, ויוכל ליישב דעתו, ואז הוא יתקרב להשם יתברך. וצריך לחזק את עצמו שיבוא לשמחה בכל מה דאפשר ולהשתדל לבקש למצוא בעצמו איזו נקודה טובה כדי שלבוא לידי שמחה כמו שמבואר בתורה רש פי ב' בחלק ראשון שנקראת הזמרה לאלוקי בעודי. ועל כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל שהשם יתברך לא עשה אותו גוי. וזאת השמחה היא בוודאי שמחה נפלאה בלי שיעור ואין בה שום בלבול. מאחר שהוא מעשה השם יתברך בעצמו, כי בכל הדברים יכול בעל הדבר לערב בהם מצבות ומרה שחורה, אבל בשמחה הזו שהשם יתברך לא עשה אותו גוי, בזה אין שום בלבול, מאחר שהוא מעשה השם יתברך בעצמו. וראוי לאדם לשמוח בזה כל ימיו תמיד, בכל מה שיעבור עליו, בכל מה שיעבור עליו. ויהיה רגיל לומר בפיו ובליבו בשמחה, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וקדישנו במצוותיו, וקרבנו לעבודתו, ונקרא שמו הגדול והקדוש עלינו. גם כמה פעמים צריכים לשמח את עצמו על ידי מילי דשטוטה, מילי דבדיחותה, ומריבוי צרות האדם שסובל כל אחד בגוף ונפש וממון, ועל כן על פי רוב אין יכולים לשמח את עצמו, כי אם על ידי מילי דשטוטה, לעשות עצמו כשוטה, כדי לבוא לשמחה. שכל החיות בגוף ונפש תלוי בזה, שכל החיות של הגוף והנפש תלוי בשמחה. וגם למעלה נעשה מזה ייחוד גדול, על ידי שמקשר האדם השמחה למוחו ודעתו. ואז המוח משוחרר, ויש לו יישוב הדעת, ועל ידי זה יוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. רואים שהשמחה היא ישר להגיע לתכלית שלשמה ירד האדם לעולם, והיא להתקרב להשם יתברך מתוך האלם של העולם הזה. על ידי שמחה הוא יוכל להתקרב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועוד כותב רבי נחמן בתורה רשפי ב', הוא אומר כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו במעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו נגעי לבבו ומחובב, ומחמת זה הם נופלים בדעתם. רואים מכאן שמה שמרחיק את האדם מהשם יתברך זה מחמת המרה שחורה שיש להם מחמת הקלקולים שקלקלו והפגמים שפגמו, ולא מחמת עצם הקלקולים ועצם הפגמים עצמם. רואים מכאן שלמרות כל הקלקולים והפגמים, אם לא היו בעצבות או מרה שחורה, אלא היו שמחים במעט הטוב שמצאו בעצמם, היו זוכים לקרבת השם יתברך. ועל ידי קרבה הזאת, השם יתברך ממילא היה מביא אותם לתקן את כל הקלקולים ואת כל הפגמים, בדרך של שמחה וקרבת השם. וגם כותב תלמידו הגדול רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכות נפילת אפיים הלכה ד', הוא כותב כי עיקר גלות ישראל הוא גלות השכינה, כי עיקר הגלות הוא מה שעצבות והסטרא אחא והקליפות מתגברים על ישראל, ואינם מניחים אותם לשמוח בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. נמצא שעיקר גלות השכינה וכנסת ישראל הוא מה שהשמחה עצמה היא בגלות ונפלה לבין הקליפות. ועל כן, מי שרוצה לבוא לשמחה, לשמוח בקדושת יהדותו, במה שזכה להיות מזרע ישראל ולא עשה ניגוי, אי אפשר לבוא לשמחה זו כי אם על ידי מילי דשטוטה. כי לשם נפלה השמחה, כי השמחה נפלה לבין הקליפות, ולכן כדי לעורר את השמחה צריך מילי דשטוטה, כדי להוציא את השמחה מהקליפות. ועל כן איש ישראלי, כשמשמח את עצמו על ידי מילי דשטוטה, אזי נעשה מזה תיקון גדול בבחינת עליית ניצוצי השכינה מגלותה. וכך כתוב בתורה צדיק בליקוטי מוהר"ן. הנה ידוע כי כל החסרונות שבאים לאדם הם בגלל ניצוצות של קדושה שנחסרו מהשכינה. כלומר, בגלל שחסר ניצוצות של קדושה מהשכינה, בגלל זה זה נגרם החסרונות שיש לכל אדם ואדם, כי עם ישראל קשורים בשכינה, ומה שקורה בשכינה קורה בנו. ועל ידי שמשמח את עצמו באלוקיו, אזי משלים את כל החסרונות שבשכינה, ומשמח את עצמו בשם אלוקיו, הוא גורם לכך שנשלמים כל החסרונות שבשכינה, וממילא נשלמים כל החסרונות שבאים על האדם. וידוע שפגימת הלבנה רומזת על החסרונות שבשכינה, ולכן בברכת הלבנה עושים בזה תיקון, ובפרט שעושים את זה בשמחה. הוא מסופר על הבעל שם טוב, שפעם במוצאי יום הכיפורים, שלא נראתה הלבנה לקדשה, כלומר היו הרבה עננים בשמיים, ואי אפשר היה לעשות קידוש לבנה כנהוג במוצאי יום הכיפורים. ורצה הבעל שם טוב לפעול בצורה שכמו שהוא ידוע, שהוא פעל הרבה שעות, הוא פעל ניסים מעל הטבע בכל התחומים, בכל התחומים הוא פעל ניסים מעל הטבע. והוא רצה להגיע למוחין דגדלות, ועל ידי זה הוא יוכל לפעול שלא יהיו עננים ותראה לבנה, והם יוכלו לברך ברכת הלבנה במוצאי יום הכיפורים. אך למרות זאת התקדרו השמיים באבים, עד שאין שום סברה שיהיה לבנה בלילה. היו עננים כאלה כבדים שלא היה בכלל סברה לעלות על הדעת שהתבערו השמיים כדי שיוכלו לעשות ברכת הלבנה. וחסידי הבעל שם טוב לא ידעו מאומה עד איכן הדברים מגיעים מצורך הברכת הלבנה, שהבעל שם טוב רצה לברך ברכת הלבנה והוא לא יכול בגלל העננים. והיו שמחים מאוד החסידים בריקודים ובהתלהבות קודש, והריבו עוז בנפשם שגם הבעל שם טוב בעצמו ירקוד עמהם, וסחפו אותו, את הבעל שם טוב, לתוך הריקודים, ויקחו גם את רבם הבעל שם טוב, זכרו יגן אלינו אמן, בתווך, וירקוד עמהם. לקחו אותו באמצע מעגל ורקדו איתו עם הבעל שם טוב במוצאי יום הכיפורים. והיא בתוך הריקוד הקדוש הזה קראו אנשים בקול, אנשים שהיו בחוץ, קראו בקול שהלבנה בתיארה, השמיים כבר לא מכוסים באבים, לא מכוסים בעננים, ורואים את הלבנה. ורצו כולם בחוץ לקדש את הלבנה בלילה הזה. ואמר אז הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, שמה שהוא רצה לפעול, שלא יהיו עננים ושתראה הלבנה, הוא רצה לפעול במוחין דגדלות ולא הצליח. פעלו החסידים רק על ידי שמחתם, זאת אומרת שהחסידים פעלו שמחה על ידי השמחה שלהם, הם פעלו יותר מכוח של בעל שם טוב לפעול, כי הוא לא יכל לגרום לכך שלא יהיו עננים, והשמחה שלהם גרמה לכך שלא יהיו עננים ויכלו לברך את ברכת הלבנה. ואפילו גוי רשע, כשהוא בשמחה, אי אפשר לפגוע בו. ומי לנו גוי רשע כמו המן הרשע בעצמו? שבא למשתה הראשון שעשתה אסתר המלכה שמח וטוב לב, שהוא היה שמח כל כך, שאסתר לא הזמינה שום שר מבין שרי המלך, אלא רק אותו. והנה, כשהגיע הרגע הגורלי ביותר, שאסתר ומרדכי וכל עם ישראל מצפים לו, שאחשוורוש שואל את אסתר, מה שאלתך? וינתן לך. שזה רגע שהיה כל כך גורלי לביטול הגזרה מעל עם ישראל. ואסתר, כל מה שהייתה צריכה לעשות, זה רק לפתוח את הפה ולומר את בקשתה לביטול הגזרה, שיבטל את הגזרה מעל עם ישראל. אבל אסתר דוחה את הבקשה למחר, ואומרת, מחר אעשה כדבר המלך. ולכאורה, יש בזה סיכון גדול מאוד. מי יודע אם מחר המלך גם יתפנה לבוא למשתה? אולי הוא יהיה עסוק בענייני המדינות שהוא כל כך הרבה מדינות שולט עליהן. מי יודע אם לא תהיה איזה בעיה באיזה מדינה או משהו במלכות. הרי מלך הוא אדם עסוק, יש עליו הרבה עניינים, כל ענייני המדינות עוברים דרכו. מי יודע אם הוא יוכל להתפנות מחר גם כן לבוא למשתה היין. וגם כן אם הוא יבוא, למשתה היין בכל זאת, מי יודע אם מחר הוא ישאל מה שאלתך וינתן לך. הרי עכשיו יש לך הזדמנות, אסתר המלכה. המלך שואל אותך, מה שאלתך וינתן לך? מי יודע אם מחר יהיה כזו הזדמנות? אז מדוע דחתה אסתר את ההזדמנות הזו? אלא משום שאסתר ידע שהמן שמח וטוב לב, וכדי לבטל את הגזרה, עליה לנצח את המן. וכאשר המן שמח, אי אפשר לדבר עם המלך נגד המן. שזה פשוט לא יפעל, זה לא יפעל עם המן שמח. ולכן דחתה את בקשתה, ולכן היא דחתה את הבקשה של המלך למחר, שהמן יהיה פחות שמח מעצם ההזמנה למשתה. ויש כאן לימוד גדול, שאם לאותו רשע, או איל עמידת השמחה, שלא יוכלו להזיק לו, כל שכן לבני ישראל עם קודש, שמסוגלת מידת השמחה לבטל את כל הצרות והאיסורים. ולפי זה פשוט, שאם עובר על האדם מצב קשה רחמנה לצלן, האופן היחידי שיש ביד האדם הכוח לעזר ולצאת ממצבו, הוא רק על ידי שיתגבר בשמחה. ושמעתי סיפור נורא מהרב יגן על תקופת השואה, שהוא סיפר שהנאצים ימח שמם תפסו בגטו יהודי עם תפילין, ואמרו לו שרוצים להרוג אותו, אבל לפני זה עליו לחפור מיד קבר, כדי שאחרי שירגו אותו על אבון הנחת תפילין, הוא יקבר בקבר שחפר. באותו יהודי התחיל את המלאכת החפירה, אבל הוא התחיל את זה בשירים ובמחולות, בריקודים. והנאצים ניסו בכל האמצעים למנוע אותו משמחתו, וניסו להשפיל אותו בכל מיני השפלות, אבל הוא בשלו ממשיך בשירים וריקודים. עד ששחררו אותו, הם ראו שהם לא יוכלים עליו, והם שחררו אותו לגמרי מהגטו. והרב יגן פגש אותו בארצות הברית, והוא סיפר לו את הסיפור הזה על עצמו. רואים מכאן שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אם הוא יזכה להתגבר בשמחה גם במצב הקשה הזה, אז פשוט הוא יבשע גם ממצב כזה, כי כזה כוח עצום יש לשמחה. עוד כתוב בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה כ"ד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל הכוח. וכל החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא החולי, והשמחה היא רפואה גדולה. הוא מובא בספר שיח שרפי קודש, חלק א', אות שמ"ח, שלביתו שרה של רבי נחמן היה כאב שיניים מאוד חזק, ולכן פנתה אל אביה שיברך אותה, או שיפעל עבורה ישועה, כדי שתצא מהכאב שיניים הנורא הזה. אמר לה רבי נחמן שתתגבר בשמחה, ואז יעבור לכאב השיניים. אבל ביתו שרה אמרה לו, איך היא תוכל להיות בשמחה עם כאב כזה של שיניים? אמר לה רבי נחמן שתעשה עצמה כאילו היא שמחה, דהיינו שתעשה פעולות של שמחה. ואמר עוד שתבוא מזה לשמחה כל כך עד שתרקד, ואז יהיה לה רפואה שלמה. וכך היה. ביתו שרה הגיעה לכזאת שמחה, עד שבאמצע היום היא הגיפה את התריסים וסגרה את הוילונות הבית, ורקדה ורקדה ורקדה, עד שהתרפאה ועבר לה כל הכאב שיניים. ועוד סיפור על רפואה, על הגאון הקדוש, רבי אפרים צבי קרקובסקי, המכונה בפי חול רבי אפרים אל. הוא התגלמות של חסיד ברסלב במלוא מובן המילה, כפי שרבנו הקדוש זיכרונו לברכה רצה. הוא היה שלם במידת התמימות והפשיטות, במעלת השמחה, בלימוד התורה בהתמדה, בתפילה במסירות נפש וגוף, והכל הכל בענווה יתרה. הוא היה דמות מסתורית ורבת אנפין, שאין איש שירד לסוף דעתו. רק גדולי הדור ואדירי התורה הצליחו להביט על מעט מזעיר מגדולתו. ביניהם היה הגאון הגדול רבי מאיר שפירא, שהיה קם מלפניו מלוא קומתו. גם הבית ישראל מגור אמר, אני מכירו מפולניה לאדם גדול. וכמו כן, הגאון הקדוש הטפליקי רב אמר שיש לו מוח של רבי עקיבא איגר. בשנת תף קוף צדיק תת, חלה רבי אפרים אל בריאה. רבי דוד שכטר הבחין בחומרת המצב, וביקש שיבוא עמו לרופא. השיב לו רבי אפרים אל, הלא רבנו הקדוש ציווה עלינו להתרחק מרופאים ומרפואתיהם. וביקש רבי דוד שלפחות תבוא לביקור, ורק כדי לשמוע חוות דעת של הרופא. ואז התרצה רבי אפרים אל, והם הלכו לרופא. כאשר הגיעו לרופא, פנה אליו רבי דוד ואמר לו שבאו רק לשמוע חוות דעת, ולא יותר. הגיב הרופא, אם כן, מדוע באתם אליי מאחר שלא תשתמשו ברפואתי? אמר לו רבי דוד, אף על פי כן, תבדוק אותו ונשמע את חוות דעתך. הרופא בדק את רבי אפרים אל, הבחין שהריאה שלו נאכלה לגמרי, ואמר בייאוש, לפי דעתי, אין לו סיכויים לחיות יותר מכשבעה שבועות. והוא לא שאל אותם כלום, וכתב מיד מרשם. אך רבי אפרים אל לא נרתע, הוא נשאר תקיף בדעתו, הוא לא לקח את התרופות ואמר, אני איני הולך ושומע בעצת הרופאים חוץ מרופא אחד. מי זה הרופא הזה? זה רופא שקוראים לו דוקטור שמחה, שאליו אני מתבטל ומשתדל לשמוע בקולו, שזה השמחה שרבנו הקדוש אמר שעל ידי המתרפים מכל החולאים. ורבי אפרים אל חי מאז עוד 7 שנים. ומספר על רבי ישראל קרדונר, מגדולי וראשי חסידי ברסלב, חי לפני 100 שנים. צדיק קדוש וטהור, שהתמזגו בו 3 מידות של תורה, תפילה וגמילות חסדים בשלמות אמיתית. דבר שזכו לו רק צדיקים יחידי סגולה. הרבה מגדולי דורו אמרו שללא ספק הוא נמנע בין למד וב צדיקי הדור הנסתרים שעליהם העולם עומד. רבי ישראל דבק ברבנו הקדוש בעוז ובתעצומות, ובפרט את הציווי של התרחקות מרופאים ורפואותיהם קיים בשלמות. רבי ישראל היה מלא תחלואים, אך מעולם לא השתמש בתרופה גשמית כלשהי. תרופותיו היחידות שנלקחו היו רק מהמרשם של רבי נחמן מברסלב, שזה היה תפילה ושמחה. רק את התרופות האלה הוא לקח, תפילה ושמחה. מספרת אשתו מרת גיטל, שפעם הגיעה מחלה נוראה, שזה מחלת החולרה, שאדם לא היה חי יותר מאשר 24 שעות, מי שחלה בזה. והיא אכן חלתה במחלה הזו, ורבי ישראל קרדונר התפלל אליה, והיא הבריאה. פעם חלה רבי ישראל בעצמו במחלה אנושה, ורבי נתן טרוויצר מצפת, ששמע על מחלתו, נכנס לבקרו והציע לו סגולה. רבי ישראל לא רצה לגעת בסגולה בשום אופן. ואף על פי שלפי כל הסימנים, זה היה הרגעים האחרונים שלו, כשיצא רבי נתן מהבית, התאמץ רבי ישראל בשירית כוחותיו לקום ממיטת חוליו, ויחד עם אחד מאנשי שלומנו, ששהה בביתו, הוא החל לרקוד בשמחה. הוא רקד ורקד ורקד במשך שעות ארוכות, עד שהתמלא זהה, ומיד צרה מחלתו, ולא יספה לשוב אליו. ויש להתבונן מה כוחה הרב של השמחה לפעול ישועות מעל הטבע. כלומר, מה הכוח המיוחד שיש בשמחה, שיש בה כוח כזה לפעול ישועות מעל הטבע. כתוב בהיכל הברכה, שהבעל שם טוב אמר, שכל תפילת האדם צריכה להיות לתועלת השכינה, שהיא נקראת תפילה שמתפללת למלות חסרונה. וכל מה שנחסר באדם הוא בשביל שיש חיסרון זה ממש בשכינה ברוחניות. וצריך האדם לייחד ייחודים ולהתפלל שימלא החיסרון ויתוקן הפגם שלמעלה. ועל ידי התיקון החיסרון שלמעלה בשכינה, ממילא נתקן החיסרון למטה אצל האדם עצמו. וכל האותות והמופתים שעשה אריזל והבעל שם טוב, שריפא חולים גוססים, ריפא עיוורים, פקד עקרות זקנות, ועוד מופתים פלאיים שלא נשמעו מאמות רבי חנינה בן דוסה וחבריו, הכל היה על ידי שהיה מייחד ומתפלל לתקן ולמלא את החסרונות בשכינה, וממילא נמשך למטה כל טוב וכל מיני ישועות פליות. ולפי זה נקשר את מה שהבאנו כבר, תורה צדיק, בליקוטי מוהר"ן שאומר שם, אינו ידוע, כי כל החסרונות באים לאדם מחמת החסרונות של ניצוצות של הקדושה שנפלו ונחסרו מהשכינה. והתיקון הוא, על ידי שישמח את עצמו באלוקיו, אז מעלה את ניצוצות הקדושה שנפלו ומחזירם אל השכינה, וממלא את החיסרון בשכינה, ואז ממילא גם מתמלא החיסרון למטה בכל אלה שיש להם כל מיני חסרונות שנגרמו בגלל החיסרון שבשכינה. יוצא שמי שזוכה לשמוח באלוקיו כראוי, הוא זוכה לפעול את הפעולות שפעל הבעל שם טוב, ולפעמים אף יותר מזה, כמו בסיפור שכבר הבאנו על ברכת הלבנה במוצאי יום הכיפורים, שהבעל שם טוב לא הצליח לפעול שתתגלה הלבנה, ואילו החסידים על ידי הריקודים והשמחה הצליחו לפעול שהלבנה תתגלה. ונסיים בסיפור על כוחה של השמחה לפעול ישועות מעל הטבע. ישב פעם הבעל שם טוב בסעודת ליל שבת עם החבריה הקדישה שלו, ומיד לאחר הקידוש חייך חיוך נרחב. לאחר מכן התיישב מעט ליד השולחן ושוב חייך. המתין מיד וחייך בשלישית. היה הדבר לפלא בעיני התלמידים, אבל לא הרעיבו עוז לשאול את רבם על מה ולמה, ומחייך וחייך שלוש פעמים. וביקשו את חברם רבי זאב קיציס, שבמוצאי שבת ישאל את הבעל שם טוב, למה הוא חייך שלוש פעמים בסעודה? כי כן היה דרכו שבכל מוצאי שבת, בעת שהבעל שם טוב ישן את מקטרתו, היה שואלו על מה שעבר ביום השבת. במוצאי שבת נכנס רבי זאב אל הבעל שם טוב, ושאלו לפשר השחוק בליל שבת. השיבו הבעל שם טוב, אני אראה לכם מה גרם לאותו שחוק. מיד ציווה הבעל שם טוב למשרתו הנוכרי, לרתום את הסוסים. רתם המשרת את הסוסים, והבעל שם טוב ציווה לכל החבורה להתיישב בעגלה. לאחר שהתיישבו כולם, החלו לנסוע, ונמשכה הנסיעה במשך כל הלילה, מבלי שידעו לאן פניהם מועדות. עם אור הבוקר הגיעו לעיר קוזניץ, והבעל שם טוב עם בני פמלייתו נכנסו להתאכסן אצל פרנס החודש. לאחר תפילת שחרית ציווה הבעל שם טוב לקרוא אליו את רבי שבתאי כעורך ספרים. אמר לו פרנס החודש שירח את הבעל שם טוב את כל החבורה, מה לכבודו לזקן הזה אשר אמנם איש כשר וישר הוא, אבל איש פשוט מאוד ואינו בן תורה כלל. אך בכל זאת עמד הבעל שם טוב בדעתו, וביקש ישלחו להביא אליו את רבי שבתאי כעורך ספרים. והנה בא לפניו רבי שבתאי כעורך ספרים. אמר לו הבעל שם טוב, לך תקרא גם לאשתך. והלך וקרא לאשתו, והנה שניהם עומדים לפני הבעל שם טוב. ואז פנה הבעל שם טוב ואומר לרבי שבתאי כעורך ספרים, ספר נא לי מה עשית בליל שבת שעבר, אבל תגיד האמת ולא תכחד דבר. ענה רבי שבתאי ואמר, לא אכחד מאדוני זאת, ואם חטאתי, אבקש מרבנו שייתן לי תשובה על מה שחטאתי. אומר לו רבי שבתאי, מעודי מתפרנס אנוכי ממלכת הכריכה, וכל זמן שהיה לי כוח הייתי מתפרנס ברווח, והייתי נוהג לקנות עוד ביום חמישי את כל צורכי שבת ברווח. ובערב שבת, בשעה עשירית, גמרתי מלאכתי והלכתי לבית הכנסת לומר שיר השירים ותיקוני שבת. והייתי שוהה בבית הכנסת עד לאחר תפילה של ליל שבת. אבל אתה, לעת זקנתי, אין בי עד כוח להתפרנס ממלאכתי די הצורך. ואני חי בצער, ואין בשערותי להכניס כל צורכי שבת הביתה ביום חמישי. אבל מצווה זו של הליכה לבית הכנסת בערב שבת בשעה עשירית, אני ממשיך בהנהגה הקדושה הזאת. בערב שבת שעבר, הגיעה שעה עשירית, ועדיין לא היה בידי אף פרוטה אחת לשבת, ואף קמח לחלות לא הכינו מאתמול. בירותי כי אין לי שום סיכויים להשיג צורכי שבת, ויות שכל ימי לא הצרכתי לבריות, והחלטתי גם היום לא לבקש משום אדם ולא מקופת הצדקה. וגמרתי בליבי שיותר טוב להתענות ביום השבת מלקבל מתנת בשר ודם. הזדרזתי והלכתי לאשתי ואמרתי לה שאף אם ירגישו השכנים שאין לנו שום דבר בביתנו לשבת וירצו לתת לחלות דגים, בשר, לא תקבל מהם בשום אופן, אלא נקבל באהבה את אשר נגזר עלינו מן השמיים. ולא זזתי מן הבית עד שלקחתי ממנה תקיעת כף על כך. הלכתי כדרכי תמיד בשעה עשירית לבית הכנסת ונשארתי שם עד שעה מאוחרת בערב. ולא הלכתי יחד עם כל המתפללים הביתה, בכדי שלא ישאלוני למה אין נר דולק בביתי ואני לא יודע מה להשיב להם. כשהלכתי לבית הכנסת, כיבדה אשתי את הבית לכבוד שבת, נקטה את האבק מכל הפינות והחורים, והנה מצא שרבולים ישנים שעבדו לה לפני מספר שנים. ועל אותו בגד היו תפורים, כפתורים ופרחים של כסף, כמו שהיה נהוג בבגדים ישנים. תכף הלכה לצורף ומכרה אותם, והמעות הספיקו לה לכל צורכי השבת ברווח, ואף נשאר לה ליום ראשון. היא קנתה מיד חלות, בשר ודגים, ועוד הספיקה להכין הכל לכבוד שבת. בערב, כשכל הקהל כבר עזב את בית הכנסת, הלכתי גם אני לביתי. כשראיתי מרחוק נרות דולקים בביתי, אמרתי לעצמי, ודאי לא עצרה כוח הזקנה שלי להתאפק מלקחת מתנת בשר ודם. נכנסתי לביתי וראיתי שולחן ערוך בכל טוב. אמרתי בליבי, אם אני אקנית אותה עכשיו, הרי אפריע את קדושת שבת. לכן התאפקתי וקידשתי על היין, נטלתי את ידיי וברכתי ברכת המוציא ואכלתי את הדגים. אחר כך אמרתי לה במענה רך, כנראה שלא תוכלי לקבל את הרע, הוא בא להגיד לה שלמה את הלכת וקיבלת מתנות בשר ודם, לא כפי שסיכמנו בינינו. אך היא לא הניחה אותי לגמור את דבריי, ואמרה לי, את תזכור את הבגד עם כפתורי הכסף שעבדו ממני השרבולים זה כמה שנים. אמרתי לה, ודאי אני זוכר. ובכן, אמרה אשתי, היום שכיבדתי את הבית לכבוד שבת, מצעתים, ואת הכסף מכרתי לצורף, ועשיתי את כל צורכי שבת. בשומי זאת, זלקו עיניי דמעות מרוב שמחה. עודיתי להשם יתברך הודעה רבה, ולא יכולתי להתאפק, ורקעתי עם אשתי שעה רצופה, שעה רצופה הם רקדו. מתוך שמחה רבה, מתוך שמחה. אחר אכילת המרק של שבת, מתחמם שוב לבבי, ויצאתי עמה עוד הפעם במחול. וכן חזר הדבר לאחר אכילת הלפתן. בקיצור, שלוש פעמים רקדתי עם אשתי, כי לא יכולתי להכיל בקרבי את רוב השמחה שהייתה לי, על שזכיתי שהשם יתברך, ינהג אותנו ביום השבת בכל טוב, ממתנת ידו הקדושה, ולא לקחנו מתנות בשר ודם. ואתה רבנו, אומר רבי שבתאי לבעל שם טוב, סיים רבי שבתאי את דבריו, אם חטאתי בזה, אבקש מאוד לגלות לי דרך תשובה, ואקיים ככל אשר יצווה עליי. פנה הבעל שם טוב לתלמידיו ואמר, תאמינו לי, כי כל הפמליה של מעלה שחקו ורקדו עם הזוג היקר הזה, ולכן שחקתי גם אני. ולאשת רבי שבתאי פנה ואמר, הבעל שם טוב, מה רצונך? לחיות את שארית ימייך באושר וכבוד, או שרצונך שיהיה לך בן לעת זקנתך, כי הם היו חסוכי בנים ולא היה להם ילדים עד זקנתם. ענתה אישה, כמה עוד ימי חיי, הלא אנשים זקנים אנחנו, ומה בצע לנו באושר? טוב שיהיה לנו שארית בבן אגון. אמר לה הבעל שם טוב, ובכן תתבשרי, לשנה הבאה כעת חיה, את יולדת בן, וקראת שמו בישראל כשמי, ישראל, תקראי לו כמו שקוראים לי, ישראל, והוא יאיר לך מאוד, בעולם האמת. וכשתודיעני על הולדת הבן, אבוי מרצה השם לברית, ואני אהיה הסנדק. וכן היה, לשנה הבאה ילדה בן, שנתפרסם לגדול הדור, הלא המגיד הקדוש מקוזניץ. וראיתי בספר שיח שרפי קודש שרבי שבתאי קורך ספרים ואשתו, הם היו בני 70, ומכוח השמחה שהם שמחו באלוהם, כמו שכתוב בלקוטי מוהר"ן בתורה צדיק, הם כנראה זכו להשלים את החסרונות שהיו בשכינה ולהעלות ניצוצות קדושה אל השכינה, והם פעלו ישועה מעל הטבע להוליד בן בזגנה כזו מופלגת. מזה כמה שנלמד, איך שכל אדם צריך לחפש את השמחה ולרדוף אחרי השמחה, ולא להניח לשום עצבות ושום דיכאון ושום מרה שחורה חז ושלום להשתלט עליו, אלא הוא חייב, כמו שרבנו אומר, שחייבים להיות בשמחה תמיד.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני, בעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני, בעל הרחמים.